ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יפמות דף קוף דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, שבע שורות מלמעלה. בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא, חליצה בלילה, בשמאל. שני נושאים שנטפל בהם. המשנה, חלצה בלילה, חליצתה כשרה, ורבי אלעזר פוסל. נמתין לגמרא לנימוקים. בשמאל, אם חלצה בשמאל, חליצתה פסולה, ורבי אלעזר מכשיר. מה זה בשמאל? היא הורידה את הרגל, את הנעל מרגל השמאלי של היוון. הסיבה שאני מתעכב על זה, כי בעבר דיברנו על שימוש בנעל שמאלי והורדתה, חליצתה, מרגל ימין. על זה לא מדובר פה, כאן מדובר על הורדת הרגל הורדת הנעל מרגל שמאל של היוון. מחלוקת תנאים. גם מעניין לשים לב שבקטע של הרישה, כלומר חליצה בלילה, רבי אלעזר הוא מחמיר. בקטע של הסיפה, חליצה בשמאל, רבי אלעזר הוא מקל. זה לא אמור להפתיע, כי פשוט שני נושאים נפרדים שמבוססים כל אחד על גזירות הכתוב, שהם כפי שאמרנו נפרדים. אז יכול להיות כמו בכל מיני סוגיות, אותו טענה בתחום אחד מקל ובתחום אחר מחמיר. כעת נתייחס לסימון הבא. הסימון הוא מה שאנחנו מכנים צורת הרגש, ובמבנה בשוליים כתבנו הם מבליטים ניסיונות לברר במאי כמפלגי לגבי חליצה בלילה. אז הגמרא בשלב ראשון יגיד לימה בהא כמפלגי, כלומר האם ניתן לומר שבדבר הבא הם חולקים. וכרגיל כשרואים לימה כמעט 100% מהזמן, יש יוצא דופן, אבל למעלה מ-99% מההופעות או אזכורים של המילה לימה הוא יידחה, וזה מה שיהיה כאן. אז שלב ראשון, לימה באה כמפלי דמור סבר רבי אלעזר לגבי חליצה בלילה שהוא פוסל, מקשינן, לשון עקש, מקשינן ריבים לנגעים. יש פסוק שבו כתוב כל ריב וכל נגע, ולגבי נגעים צורת הכהן בא להסתכל, לראות, לבדוק האם הנגע הוא נגע רק ביום. ואז אם אנחנו נקיש ריבים כמו דיונים בבית הדין כולל חליצה, אם מקישים ריבים לנגעים, יוצא שרק ביום, וממילא רבי אלעזר יפסול חליצה בלילה. ומור סבר, התנא קמא שמכשיר חליצה בלילה, לא מקשינן ריבים לנגעים. ריבים זה דווקא ביום, ונגעים אינם דווקא ביום. באה הגמרא ודוחה, לא, זה לא נקודת או בסיס המחלוקת. תקולי אלמה לא מקשינן ריבים לנגעים. דאי מקשינן, אם היה הקש כזה, אפילו גמר דין בלילה נמי לא. ולא כן הדברים. לגבי נגעים זה דווקא ביום, לגבי ריבים, תהליכי משפט נקרא לזה, נכון, ההתחלה צריך להיות ביום, אבל הלילה אפשר להגיע לגמר דין בלילה. רשי כותב, אפילו כמר דינמי, לא. וענן תנן דיני ממונות דנים ביום וגומרים בלילה. אז רואים שלכולי אלמה לא מקשינן, לא עושים הקש בין ריבים לנגעים. והכה, בהר כמפלי, פה בניין חליצה בלילה, הבסיס של המחלוקת הוא כך. מור סובר, רב אלעזר שפוסל חליצה בלילה, חליצה כתחילת דין דמיה. ראינו מקודם ברשי שדיני ממונות דנים ביום, כלומר תחילת הדין צריך להיות ביום. חליצה דומה למצב הזה של דין, תחילת דין. ומור סבר, חליצה כגמר דין דמיה. תנא קמא שמכשיר חליצה בלילה, החליצה הוא כמו גמר דין, וזה יכול להתבצע בלילה, כמו שראינו ברשי, וגומרים בלילה. רבא בר חייא כתוספא, זה חלק מהשם שלו, כתוספא יכול להיות זה מקום שממנו הוא בא, עבד עובדה, הוא עבד חליצה, וכאן שלוש נקודות, במוק וביחידי ובלילה. מוק הוא עשוי מלבד, הוא נעל בד העולה סמוך לברך. אז הוא עשה חליצה, כלומר הוא פסק, אפשר חליצה להתבצע על ידי הורדת מוק מרגל היבם, ויחידי, וכלומר ללא נוכחות שלושה דיינים, ובלילה. בשומעו הדבר הזה שמואל מגיב, אמר שמואל, כמה רב גוברי דוד כיחידה. הביטוי רב גוברי זה מובא כלשון גנאי, אולי משמעו יוהרה, שרבא בר חייא בחר לפעול כשיטת יחיד, כלומר הרבים חולקים על מה שהוא עשה. עכשיו הגמרא רוצה לצלול לעומק הדברים, לנתח מה בדיוק הפריע לשמואל. מהי קשיא? אנחנו נשתמש פה במספרים שראינו לפני שתי שורות, מוק מספר 1, יחידי מספר 2, לילה מספר 3. למה אני מתעכב על זה? כי בניתוח הגמרא היא לא תעקוב אחרי הסדר הזה בדיוק, אלא יזכיר מספר 1 ואחר כך מספר 3, ואז הוא יגיע למה שבאמת מפריע. אנחנו גם משתמשים פה בצורת בית ומציינים באותיות א' ועוד כמה שורות ב', וכתבנו בשוליים נושא סלש מבנה שני הסברים על התנגדותו של שמואל כלפי עמדת רבא בר חייא כתוספא שעשה חליצה במוק ביחידי בלילה. עכשיו הגמרא, מי קשה, מי הפריע לשמואל? אי מוק, שרבא אפשר שימוש במוק, זה לא סיבה לקומם את שמואל, סתם התניא. הברייתא מביאה את הגישה הזאת בצורת סתם, ורש"י מציין בברייתא דליאל, דף קב עמוד ב, כתוב שם בקו הקטע, במוק, בסמיכת הרגליים, וזה מובא בלי שם של תנא, דהיינו הוא סתם, ויש בזה חשיבות וכובד הלכתי. כלומר, יש לפעול כך. זה לא סיבה לשמואל להתקומם. אי לילה, סתמה, תנא אותו עובדה, ולכן גם להתנגד לחליצה בלילה, זה לא סיבה להתקוממות. אלא יחידי קרקש ילה, וזה הסיבה להתקוממות שמואל. היכי עבד ביחידי, איך הוא רבה אפשר חליצה יחידי בלי נוכחות למספר יותר של דיינים. דיחידה קטני לה. אנחנו נראה שיטת רבי עקיבא בסוף הציטוט הבא, הציטוט התנאי הבא, רבי עקיבא מופיע בסוף, והוא שיטת יחיד. תתנן חלצה בשניים או בשלושה, ונמצא אחד מהם קרוב ופסול. כלומר, מתוך השלושה אחד נהיה או יתברר שהוא קרוב ופסול ולשתמש לשמש כדיין, נשאר רק שניים, חליצתה פסולה. ורבי שמעון ורבי יוחנן הסנדלר מכשירים, ומעשה באחד שחלץ בינו לבינה בבית האסורים, ובא מעשה לפני רבי עקיבא והכשיר. וכפי שאמרנו מקודם, רבא ברכי הכתוספה שעשה חליצה ביחידי, הוא פעל כשיטת יחיד, ועל זה שמואל התקומם ואמר, איזו גאווה, חוצפה, יוהרה, שהוא אפשר דבר שהוא לא כשיטת הרבים. אנחנו בהמשך לומדים לפי הגרסה שמובא בבח אות ב', ומתקדמים בעוד שתי שורות באמצע, ואי בית אימה, כולהו נמי יחידה קטני להו, דתניה. כל הדברים שעשה רבא בר חייא באמת היו כשיטת יחיד, והגמרא מוכיחה את זה. דתניה, אמר רבי שמואל ברבי יוסי, אני ראיתי את רבי ישמואל בן אלישע שחלץ במוק ביחידי ובלילה. אז הנה, כל שלושת הדברים הם עליבא דרבי שמואל בן אלישע, אבל הרבים חולקים עליו, וזה מה שקומם את שמואל. הנושא שרשמנו בשוליים, חליצה בשמאל, מחלוקת תנאים. אז ראינו במשנה, בשמאל חליצתה פסולה, ורבי אלעזר מכשיר. מה הייתה עם הדרבנן? למה בשמאל הוא לא כשר? אמר אולה ילפינן, רגל רגל ממצורע. בתרת מצורע מוזכר רגל. מה להלן דימין? כמו במצורע כתוב על בוהן אוזנו הימנית, והבוהן וגם מוזכר אלבוהן רגלו הימנית. רש"י כותב, רגל רגל ממצורע, דכתיב אלבוהן רגלו הימנית. ומאחר שבמצורע דווקא ימין, אז גם בחליצה דווקא ימין. זה הטעם של החכמים של רבנן תנא קמא, שפוסל רגל שמאל. ורבי אלעזר לא, והגמר כאן שואלת, ורב אלעזר לא יאליף רגל רגל ממצורע. מה, לרב אלעזר אין גזרה שווה כזאת? מאחר שרב אלעזר הוא פוסל, נשמע שהוא לא סליחה, מאחר שרב אלעזר מכשיר בשמאל, אז אין לו את הגזרה השווה הזאת שהיה מגביל לימין. והתניה, אבל אנחנו רואים אחרת. רב אלעזר אומר, מניין לרציעה, זה שבעבד עברי שהוא רוצה להישאר מעבר לששת השנים שהוא חייב להיות אצל אדונו, הוא רוצה להישאר עד היובל, רוצים את אוזנו במרצע בדלת. אני חושב שהדברים האלו מפורסמים. הרציעה מתבצעת באוזנו הימנית של אותו עבד עברי. אז רב לזה אומר, מניין לרציעה שהיא באוזן הימנית? נאמר כאן אוזן, ונאמר להלן במצורה. אוזן, הזכרנו את זה מקודם. מה להלן ימין? כמו שבתארת מצורה שמים את יש לו שמן ויש דם של אשם מצורע. אני לא נכנסתי לפרטים, בכל אופן הזכרתי את זה עכשיו קצת. כמו שבמצורע יש המתנות האלו של השמן והדם באוזנו הימנית של המצורע, אף כאן בעניין רציעה ימין. בתורה בעניין העבד עברי כתוב ורצה את אוזנו במרצע, לא כתוב איזו אוזן, אבל דרך הגזירה שווה מצרת לומדים ימין. אז אנחנו, מה אנחנו רואים? שרב אלעזר כן לומד גזירה שווה ממצורע, ואם כן גם אצל היבמה היינו צריכים לראות שרב אלעזר יפסול שמאל, והוא אומר כשר, אבל יש את הגזירה שווה. אמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן, מוחלפת השיטה שרבי אלעזר הוא זה שיפסול בשמאל, כי רואים אצלו באופן מפורש שקיים הגזירה שווה ממצורה. זו גישה ראשונה. רבה אמר לעולם לא תפוך, אוזן אוזן מופני, רגל רגל לא מופני. לגבי דינים הקשורים לאוזן, דהיינו רציעת אוזן העבד, מופני. המילים הם פנויים ליצירת גזירה שווה, ואם המילה היא, נקרא לזה, מיותרת, אז לא ניתן להפריך את הגזירה שווה, לא מקשים ומפילים את הגזירה שווה. אבל אם המילים שדרכם יוצרים את הגזירה שווה אינם פנויים, אינם מיותרים, אז ניתן להפריך את הגזירה שווה, וממילא אין ללמוד אותו. אז זה מה שרב אומר פה. לגבי שיטת רבי אלעזר שהוא לומד ממצורע, כי המילים אוזן אוזן הם מופנים, הם פנויים לגזירה שווה. לגבי הגבלת רגל לימין בעניין החליצה, המילה רגל אינה פנויה, ממילא ניתן להקשות ולהפיל את הגזירה שווה, וזה מה שיוצר שיטת רב אלעזר בעניין חליצה בשמאל כשר. שואלת הגמרא, וכי לא מופני, מהי פרחה איכא? כפי שאמרנו, לפי הכללים של יצירת גזירה שווה, אם המילה אינה מיותרת, ניתן להקשות ולהפריך את הגזירה שווה. איזו פרחה אפשר להעלות נגד הגזירה שווה בעניין לימוד חליצה ממצורע? איכא למפרח, יש מה להפריך. והנה הוא, מה למצורע, איך אתה רוצה ללמוד חליצה ממצורע? שכן אצל מצורע יש דרישות נוספות, שכן טעון עץ ארז ועזוב ושני תולעס. עוד פריטים, לא זה המקום להיכנס לפרוצדורה, אבל הפריטים הנוספים גורמים לכך שנסתכל על מצורע באופן יותר מחמיר, וממילא הגבלה לימין זה קיים אצל מצורע, אבל הגבלה לימין אצל חליצה לא קיימת. הנושא שכתבנו כעת בשוליים, חליצה, רקיקה, קריאה, שלושה המרכיבים של מצוות חליצה. עשה שניים מהם ולא השלישית, האם היא כשרה או פסולה? האם החליצה כשרה או פסולה? ואנחנו פונים כעת למשנה, ואתם רואים מספור, ובכל קטע תראו שני פעולות, והפעולה השלישית מקווקו, כלומר לא, למשל בשורה הראשונה של המשנה לא קרה, בשורה השנייה של המשנה לא חלצה, ובדוגמה השלישית לא רקקה. המשנה, חלצה ורקקה, שתי הפעולות האלו נעשו, אבל לא קראה, שקריאת פסוקים שמלווים את החליצה, שהיבמה אומרת, היבם אומר, ולא עשו את זה. אבל היא הורידה את הנעל, וגם רקקה כמו שהיא מצווית בפסוק, חליצתה כשרה. קריאה, נסביר כך, דיבורה בעלמה, ולא, ורק דבר שהוא מוגדר כמעשה, הוא מעכב. דוגמה שנייה, קראה ורקקה, אבל לא חלצה. חליצתה פסולה. הייתי אומר, הורדת הנעל שהוא מעיקרי הדברים שבחליצה, זה לא בוצע. אז ממילא חליצתה פסולה. ואני אומר, אם מעיקרי הדברים, והוא מעשה מובהק. חסר המעשה הזה, פסולה. חלצה וקרה, אבל לא רקקה. כאן יש מחלוקת תנאים. רב אלעזר אומר, חליצתה פסולה. גם רקיקה הוא מעשה, וכפי שאמרנו מקודם, חסר מעשה, זה פוסל. רבי עקיבא אומר, חליצתה שרה, ואנחנו נמתין לראות מה הנימוק של רבי עקיבא, שלמרות שחסר הרקיקה, החליצה שרה לפי רבי עקיבא. אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. אמר לרב אלעזר, שהוא אמר, לא רק אגע פסול, ככה יעשה. כל דבר שהוא מעשה מעכב, המילה ככה, רואים את זה בעוד סוגיות בשס, משמע עיכובה. ואם ככה, אם כתוב ככה יעשה, כל דבר שהוא מעשה הוא מעכב, ורקיקה זה מעשה. אמר לרבי עקיבא, משם ראיה, אתה רוצה להביא משם ראיה שזה כן מעכב? אבל תקרא את המשך הפסוק, ככה יעשה לאיש. זה מה שכתוב, כל דבר שהוא מעשה באיש זה מה שמעכב. חליצה זה מעשה באיש, האישה עושה מעשה בגופו של איש, מה שאין כן רקיקה. היא רוקקת בעיני הדיינים, בעיני, בנוכחות היבם, אבל זה לא נוגע לגופו, אז זה לא נקרא מעשה באיש. החירש שנחלץ והחרשת שחלצה וחולצת לקטן, היבם הוא קטן, חליצתה פסולה. קטנה שחלצה תחלוץ מי שתגדיל, ואם לא חלצה חליצתה פסולה. חלצה בשניים, או שניים, כלומר שניים דיינים כשרים, או בשלושה ונמצא אחד מהם קרוב או פסול, אז נשאר רק שניים, חליצתה פסולה. צריכים שלושה אנשים כשרים בנוכחות החליצה. רבי שמעון ורבי יוחנן הסנדלר מכשירים, ומעשה באחד שחלץ בינו לבינה בבית האסורים, ובא מעשה לפני רבי עקיבא והכשיר. לפני שנתקדם לתוכן הגמרא, נתייחס לענייני מבנה. בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם רואים משולש וגם מספרים רומאים 1, 2, שני לשונות של רבה, בעניין אילם ואילמת שחלצו. הצורה הבאה, צורת הרגש, הבלטת ההבדל בין שני הלשונות. בלשנה ראשונה קריאה לא מעקפה, בלשנה שנייה קריאה מעקפה. הגמרא, אמר רבה, השתא דאמרת, קריאה לא מעקפה, כך ראינו במשנה, לפיכך אילם ואילמת שחלצו, כמובן הם לא יכולים להוציא הגה מפיהם, הם לא יכולים לקיים קריאה, חליצתן כשרה. אמרת שקריאה לא מעקפה, אז לכן גם אצלם החליצה תהיה כשרה. תנן, חרש שנחלץ והחרשת שחלצה והחולצת מן הקטן, חליצתה פסולה. הוזכר פה חרש, וחרש בכל מקום הוא חרש, אומר רשי, חרש שדיבור חכמים בכל מקום שאינו לא שומע ולא מדבר. אנחנו מדגישים את הפן הזה שהוא לא מדבר. וראינו במשנה שחליצתם פסולה. מי טיימה? לאו משום דלאו בני קריאה נינו, הם אינם יכולים לקרוא, וזה הסיבה לפסול. וזה נגד מה שרב אמר. לא, זה לא הסיבה לפסול את החרשים, משום דלאו בני דעה נינו, הם מוגדרים כחסרי דעת, וזה הסיבה. ואנחנו למדנו בעבר שנדרש כוונה בחליצה. אם הם אינם בני דעה, אז הם פסולים. אי הכי, אילם ואילמת נמי, אז יש לפסול גם אותם. אמר רבה, אילם ואילמת בני דעה נינו, ופומי הוא, הוא דקייב להו. הם בני דעה, ו יש להם, נקרא לזה, חולי חיצוני שלא פוגע בדעת שלהם, ולכן מאחר שהם בני דעה בניגוד לחרש, כך אומר רבה ש אילם ואילמת שחלצו חליצתן כשרה. הגמרא שואלת, והאמרי דבי רבי ינאי, הוא בא לפרש את הטעם של פסול חרש וחרשת במשנה, לפי שאינו באומר ואמרה. הציווי בתורה שהיבם אומר מה שהוא חייב להגיד, והיבמה אומרת מה שהיא צריכה להגיד, וחרש, חרשת אינם יכולים לעשות כך, ולכן פסולים. מטעם זה אפשר לפסול גם האילם ואילמת. אלא כי איתמר דרבה, הסיפה איתמר, ההתייחסות של רבה לעניין קריאה זה מימרה שקשור לסיפה. חרש שנחלץ והחרשת שחלצה וחולצת מן הקטן, חליצתה פסולה, אמר רבה. השתא דאמרת, מזה שכתוב במשנה שחרש וחרשת חליצתן פסולה, אתה אומר קריאה מעקבה. לפי כך, אילם ואילמת שחלצו, חליצתן פסולה. בדיוק ההפך מהמשנה הראשונה. ומתניתין, המשנה שלנו שמדבר על כך שאפשר להבין מהמשנה שקריאה אינה מעכבת, כרבי זירא. אנחנו נגיד בעל פה קודם שנקרא את זה בגמרא העיקרון. הקריאה היא בעיקר הדין מעכבת, אבל אם לא מבצעים את הקריאה, אבל היבם והיבמה יכלו לקרוא, כלומר קיים בפוטנציאל האפשרות לקיים מצוות הקריאה, אז אנחנו אומרים לא, היא אינה מעכבת, מאחר שהיה אפשרות לעשות אותו, זה מספיק. אם הנסיבות הם כאלו שאין אפשרות בכלל אפילו בפוטנציאל לקרוא, אז אנחנו מחמירים, ומאחר שחסר הקריאה אפילו בפוטנציאל, אומרים שהקריאה מעכבת, כלומר החליצה תהיה פסולה. ממילא, אם יש שני אנשים בריאים, גם אם לא קראו, החליצה תהיה כשרה. אבל אם מדובר באילם ואילמת, שאי אפשר אפילו בפוטנציאל לקיים את הקריאה, זה מה שרבי ינאי הזכיר למעלה וכדומה. וזה מה שרב אומר כאן עכשיו, שאז קריאה מעכבת. המושג הזה הוא נקרא כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת. בילה זה לבלול, לבלול שמן וסולת בעניין מנחות, בלחות מנחות, לכן אם יש כמות מסוימת של סולת והמנחה, הבאת קורבן מנחה מחייב גם להביא יחד עם הסולת שמן ולבלול אותו, האם פעולת הבילה מעכבת? אז אנחנו אומרים שאם הכמות, היחס בין השמן והסולת היא כך שאפשר לבלול, מה זאת אומרת לבלול? שלא יישאר סולת יבש. אם למשל יש, נגיד לגוזמה, חמש קילו של סולת וכפית שמן, אין סיכוי שהשמן יגיע לכל הסולת. חמש קילו מול כפית, זה לא יכול להיות. אז אותו דבר בעניין המנחות, אם הכמות של הסולת הוא כזה שהשמן שמובא יחד איתו לא, נקרא לזה יתבולל, לא יגיע לכל הסולת, גם בקצת, אז המנחה היא אינה, לא מתקבלת, היא נקרא לזה פסולה. אבל אם היחס בין כמות השמן והסולת היא כך שאם תתחיל לבלול, השמן יתפזר ויגע בכל גרגירי הסולת, אז אנחנו אומרים, בסדר, גם אם לא תבלול, המנחה כשרה. למה? כי היא ראויה לבילה. כל מה שאמרנו נמצא ברש"י, וכל, אם זה לא היה מספיק ברור, אז מומלץ ללמוד את הרש"י דיבור מתחיל, חליצתה פסולה. אז לכן המשנה שלנו שאומרת שלא קרה אבל חלצה ורקיקה כשר, זה לפי הכלל של רבי זירא, ואנחנו ממשיכים בגמרא ומדיטים רבי זירא, דאמר רבי זירא, כל הראוי לבילה, זה בגשר למנחות, אבל אנחנו מאמצים ומעתיקים את הכלל הזה גם לנו בעניין הקריאה, אז כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו, וכל שאין ראוי לבילה והמקביל אצלנו כמו חרשים ואילמים, הם אינם אפילו בפוטנציאל יכולים לקיים את הקריאה, בילה מעכבת, ואצלנו נגיד קריאה מעכבת. אז אנחנו יכולים לקיים את כל הכללים האלו, גם המשנה שאומרת לא קראה החליצה שרה, וגם מה שראינו חרש שנחלץ וכולי, החליצה פסולה בגלל ההבדל הזה. במשנה שלנו דובר באנשים שבפוטנציאל יכולים לקרוא. החירש בניגוד לכך, והאילם גם כן, אינם יכולים אפילו בפוטנציאל לקרוא, לכן חליצתן פסולה. כעת הגענו לסימון חדש, ובשוליים תחת כותרת נושא סלש מבנה, אתם רואים צורת פפיון וגם אותיות א' ב', שני לשונות בעניין יבמה שרקקה בפני בית דין לפני חליצת הנעל, כלומר לא לפי סדר הדברים. א', לשנה ראשונה נפסלה לאחים, היא לא יכולה כעת להתייבם. ב', אינה צריכה לרוק פעם נוספת, כלומר הכל קשורה למרות שבוצע שלא לפי הסדר. הפס הכפול שנראה הם מבליטים שלבים לברר מני מי התנה שעומד מאחורי הדברים שיאמרו בגמרא. נציין שהשימוש בפס הכפול להבליט את השלבים יופיע גם בדף קופי עמוד א'. הגמרא, שלחו לי לעבוע דשמואל, יבמה שרקקה, כלומר בפני בית דין, תחלוץ, כלומר היא צריכה לעשות חליצה. רשי תחלוץ תנפסלת עליהם מאיבום. אומר, ממשיך הגמרא, מכלל דאיפסלה למאחים. אם אנחנו אומרים שהיא צריכה לעשות חליצה, זאת אומרת, היא לא יכולה להתייבם. זה אומר שהיא נפסלה לאחים. מני, מי התנא שעומד מאחורי המימרה הזאת? היא למה רבי עקיבא, השתה אומה במקום מצווה, כלומר, בשעת חליצה, שהרקיקה מצווה. תאיקה למימר, היה מקום לחשוב מידי דהווה האמורים, אמורים של קורבן. כידוע, אדם מקריב קורבן, יש זריקת הדם שהוא מאפשר אכילת הקורבן, ויש גם הפטרת אמורים על המזבח, אמורים על איברים מסוימים, איברים פנימיים שמקטירים על המזבח. מה נוכל לומר לגבי האמורים? דכי לתנהו לא מעקבי, אם הם נעבדו למשל. זה לא מעקב מהכהנים או מהבעלים לאכול את הקורבן. וכי יתנו, אבל אם הם קיימים, מעקבי. אתה לא יכול לאכול את הקורבן, למרות שקיימת זריקת הדם, אתה חייב גם להכתיר את האמורים אם הם נמצאים. גם פה, למרות שהרקיקה לפי רבי עקיבא הוא לא מעשה חשוב באיש, אנחנו התעכבנו בזה במשנה, לכן הוא רבי עקיבא הכשיר במקרה שלא רקיקה. אבל מה? מאחר שאפשר לרוק, היה מקום לומר שהרקיקה מעקף. ובכל זאת, רבי עקיבא אומר, הרקיקה לא מעקפה. זאת אומרת, גישת רבי עקיבא לרקיקה, או ליתר דיוק לחוסר רקיקה, היא גישה די מקילה. אז אנחנו נחזור לגמרא. לגבי שיטת רבי עקיבא, שאומר לגבי רקיקה אפשר בקלות לוותר עליו, שהיה מקום להשוות רקיקה למה שאמרנו לגבי אמורים של קורבן. מה אמרנו לגבי אמורים של קורבן? שאם הם חסרים, הם לא נוכחים, אז הם לא מעכבים. אבל אם הם נוכחים, הם מעכבים. ובכל זאת נמשיך בגמרא, אמר רבי עקיבא לא מעכבה, הרקיקה אינה מעכבת. מאחין אפסלה, האם יש מקום לחשוב שלפי רבי עקיבא החוסר, סליחה, הפעולה של רקיקה יש לזה משמעות? אני חוזר עוד פעם, לפי רבי עקיבא רואים שלמרות שהיה מקום להחמיר לגבי קיום רקיקה, הוא לא מחמיר, הוא מוותר על זה. הייתכן שפעולה כזאת שכל כך בעיני רבי עקיבא, אני אגיד שולי, אולי זה לא המילה המכובדת הנכונה בדיוק, אבל הוא בכל כך מוכן לוותר על הרקיקה. אם היא רקיקה בפני בית דין, יהיה לזה השפעה שהיא תיפסל מייבום? לא ולא, לא בבית מדרשו של רבי עקיבא. ואלא לרבי אלעזר, הוא אמר במשנתנו שהרקיקה מעכבת. אז זה נותן לנו מקום לחשוב שאם יבמה רקיקה בנוכחות בית דין, זהו, היא תהיה פסולה להתייבם. אבל זה לא מתאים גם לשיטת רבי אלעזר. שני דברים המתירים לנו, יש בייבום שני מעשים, הרקיקה והחליצה, ושני דברים המתירים אין מעלין זה בלא זה, אין משמעות בזמן שיש מצב כזה, דוגמה כזאת שיש שני מתירים, יש דוגמאות נוספות בפשס לגבי שני דברים המתירים, ואנחנו נלמד על אחד מהדוגמאות עוד כמה שורות. הכלל אומר שאם יש מצב כזה, אם אתה עושה רק אחד מהם, אין לזה השפעה, ולכן רקיקה לבד לא יפסול. אז שוב פעם, מה ששלחו לעבור דשמיל שירמה שרקקה לפני בדין וזהו, שזה מועיל לפסול אותה מהאחין, לא יכולה כבר להתייבם, מי עומד מאחורי זה? הגמרא אומרת, אלא כרבי דתניא. אנחנו עכשיו עוברים לנושא אחר, אבל העיקרון הוא יהיה נוגע אלינו. אנחנו נדבר על חג השבועות בבית המקדש. היו מביאים קורבן מיוחד שנקרא כבשי עצרת, שני כבשים, יחד עם שני הלחם. שוחטים כמובן את הקורבן ועומדים אחר כך לאכול את הכבשים, וזה בנוסף לשני הלחם שמביאים יחד איתם. אז דתניא, אנחנו נראה שמו של רבי עוד כמה שורות, הבלטנו אותו עם פס, כל אחד יכול לראות אותו שם. כבשי עצרת, אין מקדשים הלחם אלא בשחיטה. מה זה מקדשים הלחם? להכניס בלחם רמה גבוהה של קדושה, דהיינו קדושת הגוף. יש שוני בין דבר שיש לו קדושת דמים, אדם יקדיש אותו לבית המקדש, אבל זה לא אומר שיש לו קדושת הגוף. והבדל, למשל, הבדל אחד, שדבר שיש לו קדושת הגוף לא ניתן לפדות אותו, דבר שיש לו קדושת דמים אפשר לפדות אותו. אז הברייתא אומרת לנו שהכבשי עצרת שמלווים את שני הלחם אינם מקדשים את הלחם אלא בשחיטה, ואז יש להם קדושת הגוף. כיצד? שחטן לשמן וזרק דמן לשמן. תראה, עשית את הכל כמו שצריך, קידש עליכם. שחט שלא לשמן וזרק את הדם על המזבח לשמן, לא קידש עליכם. שחטן לשמן וזרק דמן שלא לשמן, בניגוד לשלב, לדוגמה השנייה שהשחיטה הייתה, נקרא לזה על הפנים, הוא שחט שלא לשמה. זה פוגע בשחיטה, ואמרנו שקדושת הלחם תלוי בשחיטה, אז אנחנו יכולים להבין שאם הוא שחט אותם שלא לשמן, לא קידש הלחם. דוגמה שלישית, שחטן לשמן וזרק דמן שלא לשמן, קדוש ואינו קדוש, דברי רבי. ועכשיו נעתיק את הדוגמה הזאת אלינו, לעניין חליצה, לעניין רקיקה, בלי פעולה נוספת. אז אנחנו נגיד, כמו ששחיטה לבד משפיע, זה לגבי שתי הלחם, גם אצלנו רקיקה לבד יכול לפוסלה על האחים. מה שכתוב פה, קדוש ואינו קדוש, רשי בשורה האחרונה יש לו דיבור המתחיל לחם קדוש, כתוב אצלנו בגמרא, לא רואים את המילה לחם לפני המילה קדוש, אבל זה הרשי שמתאים. לחם קדוש לפסל ביוצא. אם מוצאים את הלחם, שתי הלחם מהעזרת בית המקדש בשלב הזה, הוא ייפסל. ואין קדוש, מה שכתוב קדוש ואינו קדוש, להיות ניתר באכילה. כי בדוגמה הזאת, הזריקה לא בוצעה לשמה. הגמרא ממשיכה, רבי אלעזר ורבי שמעון אומר, לעולם אינו קדוש עד שישחוט לשמן ויזרוק דמן לשמן. אז מה הרווחנו פה בשורות האחרונות. שאלנו על מי מתבסס מה שנשלח לעבור דשמואל, שיבמה שרק איתה היא נפסלת מייבום, היא לא יכול להתייבם. זה לא אומר שהיא יכולה להינשא החוצה לשוק, זה באמת צריך גם את חליצת הנעל, אבל הרקיקה לבד לפני בית דין יש לזה השפעה, וזה אליבא דשיטת רבי, כמו שראינו דבר שיש בו שני מתירים, לגבי קדושת הגוף לשתי הלחם, השחיקה והזריקה, ואחד בוצע בלי ביצוע השני, בכל זאת יש השפעה. ממשיך הגמרא, ולרבי עקיבא רקיקה לא פסלה? אמרנו מקודם שלפי רבי עקיבא לא יהיה שום משמעות לרקיקה בלבד. האם זה באמת נכון? אנחנו מתחילים פה קושיה שממשיך כמה שורות טובות בקוף א עמוד א, יש גם סימונים שנתייחס אליהם עכשיו בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, המויין מופיע גם בעמוד הבא. נעשתה רק פעולה אחת מתוך השלושה, דיון בשיטת רבי עקיבא לגבי יבמה שרק איתה בלבד. נחזור לגמרא, אקרא עוד פעם, ולרבי עקיבא רקיקה לא פסלה? והתניא, חלצה ולא, אנחנו ממשיכים לדף קוף א עמוד א, רקיקה ולא קרה, אז יש כאן פעולה אחת מתוך שלושה, חליצה, חליצתה כשרה, רקיקה ולא חלצה ולא קרה, חליצתה פסולה, קרה ולא רקיקה ולא חלצה, אין כאן בית מחוש. ואם זה מה שקרה, רק קריאה, אפילו מאפשרות לייבום היא לא נפסלה. רק נשים לב להבדל בין שלב שני שכתוב פה חליצתה פסולה, וכאן הדוגמה האחרונה, אין כאן בית מחוש. אין כאן בית מחוש מלמד ששום דבר נתפס והיא יכולה אפילו להתייבם. רש"י בשורה הראשונה מאיר על כך, רקיקה ולא חלצה ולא קרה, חליצתה פסולה, זה היה הדוגמה השנייה. מה זה, מה המשמעות של חליצתה פסולה? ופוסלתה על האחים, זאת אומרת היא לא יכולה להתחתן עם אדם זר, אבל היא גם לא יכולה להתחתן להתייבם לאחד מן האחים, כדי מפרש ואזי. שואלת הגמרא לגבי המקור שקראנו עכשיו, מני, מי התנא שעומד מאחוריו? אילי מר רבי אליעזר, הדוגמה הראשונה, חלצה ולא רקיקה ולא קרה, הברייתא אומרת חליצתה כשרה. והאמר רבי אליעזר, איך זה יכול להיות חליצה כשרה? רבי אליעזר אומר, ככה יעשה. כל דבר שהוא מעשה, מעכב, כולל רקיקה. אלא פשיטה רבי עקיבא. אנחנו קבקבנו רבי עקיבא כי זה השיטה שאנחנו מתמקדים בו. אז התנא הזה הוא לפי רבי עקיבא וקטני. אגב, רבי עקיבא הוא היה הבר פלוטה של רבי לזר. ובכן, מאחר ש... ברייתא, כפי שהוכחנו משלב ראשון, הוא צריך להיות אליבא דרבי עקיבא ולא רבי אליעזר, וקטני, בשלב שני כתוב, רקיקה ולא חלצה ולא קרה חליצתה פסולה. למען, שאתה אומר חליצתה פסולה, למען. רש"י כותב בשורה שלישית למען, כלומר, למאי הלכתה תני פסולה. אני חושב, לעניות דעתי, אפשר גם לשמוע על הפירוש המילולי. היא פסולה, אמרנו שהחליצה פסולה, לגבי מי? היא למה, ממשיך הגמרא, לאלמה, שהיא פסולה, לא יכולה להתחתן עם אדם זר עכשיו. פשיטה, מי הביא חליצה, דשטריה, לאלמה? היה רק רקיקה, לא היה הורדת הנעל. אז פשוט שהיא לא יכולה, שהיא פסולה לאלמה, היא לא מותרת לאלמה, אלא לאו לאחים. מה שמובא פה שהחליצה פסולה, היא פסולה לתייבם, שמע מינה. אז מכאן רואים שלפי רבי עקיבא עצמו, הרקיקה יש לה השפעה. וכפי שאתם רואים לפי הסימון, עד כאן הקושיה. בדף קוף דלת עמוד ב' ראינו ברבע האחרון של הדף שרצינו להעמיד עמדת רבי עקיבא, שזאת שהגיעה לבית דין ועשתה רקיקה בלבד, היא, לפי רבי עקיבא, רצינו להגיד, היא לא נפסלה כלל וכלל לאחים. כלומר, אין לו, לפי רבי עקיבא, משמעות, הרקיקה בלבד. וכאן אנחנו רואים שהרקיקה לבד כן השפיעה על כך שהיא נפסלת לאחים. שואלת הגמרא, ולרבי עקיבא, מה ישנה רקיקה? ומה ישנה קריאה? למה קריאה היא רקיקה לבד, רקיקה לבד תופסת עד לא לגמרי, אבל פוסלת אותה מלתייבם, בניגוד לקריאה שכתוב פה אין כאן בית מחושים, קרה לבד. אז שוב פעם, רקיקה לבד תופס במקצת, קריאה בלבד אין כאן בית מחוש, לא תופס בכלל. הגמעונה, קריאה דעיתה, בין בתחילה בין בסוף, לא מחלפה לי. אנחנו נחזור על זה עוד מעט, רק נקרא עד סוף הפסקה ואז נחזור להסביר דרך רש"י. אז קריאה שקיימת בין בתחילה בין בסוף, אין מקום לבלבול מצד הציבור, ולכן אומרים שהקריאה לא משפיע בכלל. רקיקה דבתחילה לטה ולבסוף איתה, כלומר רקיקה אמורה להתבצע אחרי חליצת הנעל ובסוף. מחלפה לי, אם נתיר אותה להכין אחרי רקיקה בלבד, יש מצב שאנשים יתבלבלו. אם נתיר אותה להכין, יחשבו שהיא כבר חלצה. הם רואים רקיקה בלבד, הם רואים רקיקה, הם לא יודעים מה היה קודם, הם ראו רקיקה, והם, אנשים הציבור, יחשבו שהיא כבר חלצה. ואם אנחנו נתיר אותה ליבום, הם יחשבו שגם אחרי שאישה חלצה, יבמה חלצה, היא מותרת ליבום. ועטו למשרי חלוצה להכין, ולכן ברקיקה לבד יש השפעה, יש איסור להכין. קריאה לבד אין מקום של בלבול, או לא יבוא לידי בלבול, ולכן אין כאן בית מחוש אם היה קריאה בלבד. כפי שאמרנו, צריכים אנחנו ללמוד את הקטע הזה עם רש"י, ואנחנו מתחילים רש"י, דיבור המתחיל למעלה בשורות הקצרות, ומה ישנה קריאה דלא פסלה דקטני אין כאן בית מחוש? הועיל ותרוויו הקריאה ורקיקה לדידי, לפי רבי עקיבא, לא כמעקבי. אנחנו לגבי רקיקה למדנו לפי שיטת רבי עקיבא, שמאחר שזה אינו מעשה באיש, הוא לא מעכב. אז בכל זאת אנחנו רואים כאן בברייתא שהעמדנו אותה כפי רבי עקיבא, שיש בכל זאת הבדל. ממשיך רש"י, קריאה, בין קודם חליצה, נאמר, היא אומרת, לפי הפסוקים, מעין יבמי. זה בדברים פרק חפה פסוק זיין. זה נאמר קודם החליצה. בין לאחר חליצה. מה כתוב? ככה יעשה. זה נמצא שם בפסוק ת'. אינמי אמרינן תתייבם, אם היה קריאה לבד. ואם היינו אומרים, ובאמת אנחנו מאפשרים, שהיא תתייבם, לא מפלפה לאינשי, זה לא יגרום בלבול אצל אנשים בחלוצה. דליתי למימר שאין מקום להגיד את הדבר הבא. אך בתר חליצה את יבם. שהקריאה ששמענו זה קריאה שאחר חליצה. ואם אנחנו אומרים שתתייבם, אז יצא כזה דבר, וזה, אנחנו אומרים, זה לא יצא כך, אבל אם היית חושב אנשים יגידו, קרה, זה הקריאה שאחר חליצה, וניתן לתייבם, לא יהיה כזה דבר. למה? דאמרי, כי הציבור ששמעו קריאה בלבד, הם יגידו, הקריאה במקמי חליצה הווי. ולכן עדיין יכולה להתייבם. אבל רקיקה דלתה אלא בתר חליצה, הפעולה הזאת של רקיקה זה אחר הורדת הנעל. מפליפה לאינשי ויאמרו, אם היא רקיקה ולא עשה שום דבר אחר, אבל היא רקיקה, מה לגבי הציבור? הם יגידו, אך מדרקיקה ודאי חלצה לברשע, ודאי היה חליצה מקודם. זה מה שהם יחשבו. ואפילו אך היא הדרה ומתייבמת, ויעתי למשרי חלוצה להכין. זה יגום לכך שאנשים יחשבו שחלוצה מותרת להכין, מותרת להתייבם. לכן אנחנו צריכים להקדים תרופה למכה, וגוזלים שאם היא אומנם רקיקה בלבד, אבל יש מקום מצד הציבור לחשוב ולהתבלבל, לחשוב ודאי קדם לרקיקה החליצה. אז לכן אם אנחנו היינו מתירים אותה, למרות שרבי עקיבא סובר שרקיקה לבד הוא לא מעכב, אבל אי אפשר להתיר אותה להכין, כי אנשים יחשבו שהרקיקה הזאת הייתה עם חליצה לפני כן, ואז אנשים יחשבו שמותר להתייבם אחר חליצה. אנחנו חוזרים לגמרא, ואיקה דאמרי הכי שלחו לי. בלשנה ראשונה בקופדה למובד ראינו ששלחו לי לעבור דשמואל וכולי, אז כאן גרסה שונה, הכי שלחו לי, ככה שלחו לי עבור דשמואל. יבמה שרקיקה תחלוץ ואינה צריכה לרוק פעם אחרת, למרות שהיא רק רקיקה, אפשר להמשיך להורדת הנעל, למרות שזה לא לפי הסדר כפי שהדגשנו מקודם. אפשר שאחרי שהיא רקיקה היא עכשיו תחלוץ והיא לא צריכה לרוק פעם אחרת, כי ההיא יבמה דעתיה לקמי דרבי עמי. הוויתיב רבי אבא במאמר קמי. רבי אבא היה נוכח. רקיקה מקמי דתחלוץ היא רקיקה לפני שהיא הורידה את הנעל מעל רגל של היבם. אמר לרבי עמי, חלוץ לה ושרי לתגרה. אז רבי עמי אמר, בסדר, היא רקיקה, עכשיו נבצע את החליצה, ובזה נפתור את הדיון, את הדין, את תיגרה. תיגרה באופן מילולי זה מחלוקת, אבל הכוונה שאיך שרשי מבשר אלי תיגרה, כלומר פטור ושלחנה מבית דין. אנחנו נשתמש בשורות הבאות עם צורת בית בשני כיוונים בתור מעקב. השפיץ למעלה קושיות, הפך שפיץ למטה תשובות. אז בא רבי אבא ומקשה, אמר לי רבי אבא, והבא אינן מרק. בסדר, היא צריכה עכשיו לרוק. אז התשובה לקח, רק יקה לה, היא כבר רק יקה לפני כן. שאלה, ותירוק, ומה בכך? שיהיה יריקה אחר כך, אחרי החליסה, מה יכול להיות? התשובה, נפיק מיני חורבה. אם אנחנו נבקש ממנה לרוק שוב פעם אחרי החליצה, יצא מזה חורבה, קלקול. דאי אמרת, תהדר ותרוק, שחייבים עוד פעם לרוק, אמרי, אנשים יגידו, רפיקה כמיתה לת במששה. הריקה הקודמת אין לה שום משמעות והיא לא נפסלה על האחים. ואם היא תתייבם ויעתי למשרי חלוצה לאחים. אנחנו עסקנו בזה לפני כמה שורות. יש נקרא לזה סיכון באי התייחסות לרקיקה שהיא בודדת, או רקיקה הקמיתה שהיה לפני החליצה. אי אפשר להגיד שחייבים לעשות רקיקה עוד פעם, כי אז נקריא לזה, זה מוזיל את הרקיקה הקמיתה. ואמרנו מקודם, ודיברנו על זה בעריכות, שרקיקה אומנם לבד אי אפשר להתיר אותה ליוון. הגמרא שואלת, והבא אינן כסדרן, כלומר חליצה ואחר כך רקיקה, איך אתה מוותר? אז אתה אומר, רבי אבא אומר שאחרי שהייתה רקיקה תחלוץ וזהו. אבל מה אם כסדרן, שאחרי החליצה צריך להיות רקיקה? הגמרא עונה, כסדרן לא מעקפה. הוא, רבי אבא, סבר דחויי כמדחילי. זה תשובה שרק לדחות אותו, לא תשובה רצינית. נפק רק ואשכח, אבל הוא יצא ובירר את העניין ומצא דתניא. בין שקטים חליצה לרקיקה, בין שקטים רקיקה לחליצה, מה שעשה עשוי. אז רואים, וכיווכבנו, רקיקה, שקדים את הרקיקה לחליצה, זה לא כפי הסדר. מה שעשה עשוי. עד כאן שיעורנו להיום.